טוב, למרות שרציתי להתחיל את החורף עם איזושהי שיחה כללית על המחשבות שלי לגבי דרכה של הישיבה לבוגרי צבא, אבל כיוון שדבר בעיתו מה טוב, ומחר יש לנו הרבה פוליטיקה פנימית וחיצונית, אז רציתי לדבר קצת על הדברים האלה, לעזור לנו למחשבות, לכוון את המחשבות בצורה נכונה. הנקודה הראשונה ש אני חושב שצריך כל הזמן לא לשכוח אותה, זה היחס בין מה שאנחנו רואים, מבינים ועושים, ומוטל עלינו להתבונן, להבין כפי יכולתנו ולעשות, ואחרי כל זה לדעת את היחס בין זה לבין מה ש קדוש הוא מנהל את עולמו. זכור ימות עולם בינו שנו דור בדור. אף על פי שהקדוש הוא נתן לאדם בחירה חופשית, אף על פי שהבחירה החופשית היא יכולה להביא לעולם הרבה סיבוכים, הרבה עיכובים, הרבה קטסטרופות, אבל לא עזב השם את הארץ ולא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, ויש מלך לבירה והוא מנהל את הבירה. וזו הבנה מאוד עקרונית, ודווקא בדור שלנו שמוטל עלינו, כמו שאנחנו קוראים, להביא גאולה בדרך הטבע, דרך ההשתדלות שלנו, דרך המעשיות שלנו, לא לשכוח ש אנחנו, הראייה שלנו היא מוגבלת, וריבונו של עולם, קורא הדורות מראש, מנהל את הדברים מלמעלה. הרב צבי יהודה היה קורא לזה בביטוי מיוחד, היה קורא לזה הפוליטיקה האלוקית. כן, מה שיש לכם בשורה הראשונה, את המילה האחרונה הזה כתב, זה לא אני, איך קוראים לו? ידידנו היקר. אבל הביטוי פוליטיקה אלוקית זה ביטוי של הרב צבי יהודה. ואני ביקשתי פה לצלם שתי פסקאות מספר האורות, שאני לא לומד אתכם עכשיו את הפסקאות האלה בכלל, שהן פסקאות מאוד מאוד חשובות שעוסקות בסדרי הגאולה שלנו כיום, אלא רק לקרוא יחד איתכם כמה משפטים שהם עוזרים לנו לקבל את הפרופורציות הנכונות לגבי מה שקורה כאן על הארץ. אתה הוא אלוקים לבדך לכל ממלכות הארץ. הנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה, ומאור הנס העליון מתגלה לבעלי המבט הפנימי, אלה ש בהסתכלותם מחברים את הנס והטבע, מתגלה איך סעיפי הטבע כולם, שהרבה פעמים הם בלתי מובנים מצד עצמם, הם באמת ענפיו והתפשטות אורו של הנס העליון. כלומר, גם אותם תהליכים שמתחוללים כאן על הארץ, כאילו בצורה טבעית, כאילו בצורה מקרית, באמת הם חלק מההנהגה העליונה שריבונו של עולם מנהיג את עולמו. וכל הטבע כולו מתגלה בכל תפקידיו בעולם, בסופה ובאדם, בנפש היחיד ובנפש העמים, בפסיכולוגיה הציבורית, בדאגות החיים היומיים ובהתגדרות לאומי ומלכות, בעליותיהם וירדותיהם, ואפילו בנכלי הפוליטיקה, בשגעונות המשתגעים בארמת הערומים, עם כל הביקורת שיש לנו, עם כל הכעס שיש לנו על שיטות של תקשורת ושל לשון הרע ורחילות וכעס וכל מיני דברים נוראים שנכנסו לתוך הפוליטיקה, וגם בישרת לב אב הישרים, כן, עשו בחוכמת החכמים, בבינת הנבונים ובגבורת הגיבורים וברוח חלה של החלשים, שבדור שלנו הם כל כך מתערבבים זה בזה, אורות וצללים יחדיו, בכל ובאיזון בין הדברים האלה ובהשפעות העדידיות של הדברים האלה, רק יד האורה העליונה, הנס העליון, אור חוכמת כל עולמים, רוח השם, נשמת חיי העולם, היא המופיעה, והיד נטויה והזרוע מושלת. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, כולם, גם אלה שנראה כאילו יש להם אינטרסים אחרים והם פועלים בשביל אינטרסים אחרים, באמת הכל עבדיך. אחד הדברים, וצפיית הישועה חודרת היא אז ממעל השחקים ועד עמקי תחתיות ארץ. כן, אחד התופעות הידועות המדהימות זה היה בזמן מלחמת העולם הראשונה, כשזה הייתה זוועה נוראה. אירופה הנוצרית אוהבת החסד, העמיסה על עצמה בצורה מטומטמת מלחמת עולם שבה אחת אחרי השני כמו קוביות דומינו כל ארצות אירופה נכנסו למלחמה הזאת. במשך 5 שנים הקיזו את הדם אחד לשני, יש מחלוקות בדיוק על ההיקף, אבל מדברים על סדר גודל של 25 מיליון הרוגים, מתוכם 9 מיליון הרוגים ישירים בשדה הקרב. אחר כך גם התפשטו מגפות וגם היה הרס של ערים וכלכלות ועוד הרבה הרבה צרות. והרב, ובאותו זמן בארץ ישראל הטורקים השמידו כל מה שזז, האימפריה העות'מאנית שהייתה בשלבי גסיסה אחרונים והתמוטטות, השקה ורמסה כל יישוב בארץ ישראל, החרימה את הכל ולקחה את הכל, בחורים היו צריכים לברוח כדי שלא יגייסו אותם, הרסו את כל צינורות ההשקיה, לקחו אותם בשביל לבנות צינורות לצבא שלהם, החרימו את כל הסוסים ואת כל הבהמות ואת כל העגלות, משהו זווה, כל היישוב בארץ ישראל עמד על סף התמוטטות, חוץ מבצורת והרבה שהופיעו באותו זמן. והרב יושב לו בלונדון וכותב מאמרים מדהימים על צפיית ישועה, שכשכל העולם מזדעזע ויש כל מיני תהליכים כאלה בעולם, אז אנחנו מצפים לישועה, אנחנו שואלים את עצמנו בשביל מה הקדוש הוא עושה את זה. ובוודאי שכיוון שהתחיל קץ המגולה וכיוון שריבונו של עולם אנחנו רואים שהוא פתח שערי ארץ ישראל, אז בוודאי הוא ימשיך במלאכתו. ואכן כדברי נבואה, אבל לא כדברי נבואה אלא כדברי חכם הרואה את הנולד, כדברי אדם על ראייה פנימית הצופה לישועה, כי הכל עבדיך, רואים את התופעה המופלאה הזאת של הצהרת בלפור והצעת סן רמו. זה הרי דבר מופלא, כן, ההצהרה הזאת. אגב, כל הדוח של אדמונד לוי היום הוא עוד מבוסס על ההצהרה ההיא. בסוף מלחמת העולם הראשונה התכנסו כל ראשי מדינות אירופה ואמריקה לדיונים ארוכים, די, 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 איך מפסיקים המלחמות המטומטמות האלה, איך עושים סדר. ובאיזשהו חלון הזדמנות נדיר, שעד כמה שידוע לי לא חזר אף פעם מאז ועד היום, פתאום כל המדינות אמרו בסדר, יאללה, בואו נקבע עקרונות של צדק ומוסר, ולפיהם ננהל את הסדר הבינלאומי בלי מלחמות. נו, אז חיפשו עקרונות של צדק. ואז הכריז על הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. מה אכפת לראש ממשלת גרמניה ולראש ממשלת צרפת ולראש ממשלת רוסיה וראש ממשלת הולנד וראש ממשלת בריטניה? מה אכפת להם שתקום לעם היהודי מדינה יהודית בארץ ישראל? אלא שכל המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, היא הרי קמה בגלל שמיעוטים שהיו במדינות גדולות יותר דרשו עצמאות, והתחילה תסיסה בכמה מדינות, והאימפריות ניסו מה שנקרא לדכא אותה, והתסיסות האלה של מיעוטים בתוך מדינות, זה מה שבסופו של דבר הדליק את כל המלחמה הזאת. אז כיוון שהם רצו למנוע מלחמה כזאת בעתיד, אז הם קבעו פשוט כמה עקרונות יסוד. לכל מיעוט מגיע בעולם שתהיה לו מדינה משלו, ואז אם יש מדינה שהוגדרה כמדינת לאום לעם אחר, אבל גרים שם כמיעוט בני מיעוט שיש לו מדינה במקום אחר, הם לא יכולים לדרוש עוד פעם עצמאות, לא יכולים לדרוש להקים גם מדינה במקום שהם מיעוט. הם צריכים לבחור או לעזוב את מקומם וללכת לגור במדינת הלאום המקורית שלהם, או להסכים להישאר כמיעוט אזרחים במדינה הזאת. נו, במסגרת זו הקימו 5 מדינות גדולות לערבים, כן? מצרים, עיראק, סוריה, ערב הסעודית, לא זוכר עוד חמישית, זה 5 מדינות גדולות לערבים, ומדינה קטנטונת ליהודים, כי הם עשו סדר עולמי. אז הם החליטו שהעקרונות שהם קובעים באירופה, הם צריכים להיות שייכים לכל כדור הארץ, וזה יבטיח את האיזון של האנושות. ויושבים שם גוי, לא יושב שם אף יהודי, אף מתנחל, אף קיצוני ימני מהפוליטיקה הישראלית, סתם גוי שלמדו תנ"ך, כי אפילו הגויים יודעים מה שכתוב בתנ"ך. הם יודעים שהיהודים היה להם פעם מדינה משלהם בארץ ישראל, אז הם כתבו ארץ ישראל על פי גבולות התנ"ך, כמובן משני עברי הירדן. ובעצם מה שאדמון לוי טוען זה שעד היום אין שום החלטה אחרת. החלטה של חבר הלאומים ב-1919 מניינם קובעת שכל חלקי ארץ ישראל הם מנדט להקמת בית לאומי לעם היהודי. הכיבוש של הירדנים במה שהם קראו הגדה המערבית מעולם לא הוכר ככיבוש, ושום גורם אחר, עם פלסטיני לא היה מעולם, אז בעצם שום גורם משפטי אחר אין לו תביעה על האזור שנקרא היום יהודה ושומרון. זה דור שעל פי המשפט הבינלאומי הוא זה. הייתה איזה רגע נדיר כזה, ומזה התגלגל המנדט הבריטי, ומזה התגלגלו כל התהליכים, מזה בסופו של דבר קמה מדינת ישראל. כשכל, אתם יודעים, שכל הרעיונות שהיו להרצל, כולם במובן הפרגמטי, כולם נכשלו. אבל ריבונו של עולם מגלגל דברים. מלחמה שהתחילה בכלל עם יורש העצר האוסטרי, והיו מעורבים שם גויים מכוערים, כמו הקיסר הגרמני והקיסר הצאר הרוסי, וכל מיני שיקולים בכלל שלא נוגעים לנו, ששייכים לרשעת הגויים, שהביאו כזה אסון, קטסטרופה על העולם. בסופו של דבר, משם הולכת וצומחת מדינת היהודים. צריך לדעת, לא להתבלבל. יש את הפוליטיקה שלנו, ויש את הפוליטיקה של ריבונו של עולם. אנחנו צריכים במרץ, בתושייה, בתבונה, לנהל את הפוליטיקה שלנו עד כמה שידנו משגת. אבל יש גבולות. יש הרבה דברים שאנחנו שליטה עליהם, ויש הרבה דברים שאנחנו יודעים איך הם מתגלגלו ולאן הם מתגלגלו, ואין לדיין על מה שאין עברות. ואנחנו ביושר לב צריכים לעשות את מה שאנחנו יודעים, ולדעת שיש בעל הבירה. כן, כך גם הרב כותב, ואין היה, לא יהלך אדם בקומה זקופה, ומי שעולה בקומה זקופה, אפילו לדלת אמות, כאילו דוחק את רגלי השכינה, שם הרב גם כותב הערה מוסרית, בדיוק בכיוון הזה, שאף על פי שאדם צריך להוציא מן הכוח אל הפועל, את כל הכוחות החיים שבו, ולהשתמש בכולם, בשביל לקדם, לשכלל, גם במובן הרוחני, וגם במובן הגשמי את החיים, אבל שידע, שיש מלך לבירה והוא אחראי על כל המאמצים וכל ההשתדלות, אבל בסוף בתוצאות יש עוד בעל הבית שהוא שותף שם בעסק הזה, ולכן ראוי שבאופן שבו אדם ילך קצת פחות מקומה זקופה. שלא, קומה זקופה זה כזה ביטוי, אני יודע הכל, אני מבין הכל, הכל תלוי בי. אדם ישראל יודע שהוא מצווה לעשות כל מה שהוא מאמין, הוא מצווה להשתדל בכל כוחותיו. הרב משתמש שם ביטוי יפה, הולה ילך בקוממיות אבל לא בקומה שקופה. לשון הקודש, קוממיות, לדעת שאנחנו צריכים במרץ לעשות את כל מה שזהו. יש שם קומיות, שתי קומות, קומה גשמית, קומה רוחנית, לנצל את כל הכוחות וכל הכישונות שיש לנו, אבל לא בקומה שקופה. יש עוד בעל הבית שמנהל את העולם. וכן כותב הרב עוד הערה מאוד שהיא שייכת לחשבונות של סתרי תורה, מה זה למהפך מריר ולמתיקו, חשוך לנאורה. לא רוצה להיכנס לסוגיה הרוחנית שבדבר, רק במה שנוגע אלינו. כותב הרב בפסקה הבאה באורות התחייה, ירידת האור למעמקים, לחשוף סיבות קטנות וקלות, לנעוץ תקוות במרחקים ובמאורות זמניות, בנטיות לב מושלים, במהלכים של השתבלויות פוליטיות, ולעורר אפילו קטני רוח שאין להם, כי עם מטרות קרובות ומגושמות ומצומצמות, יכול להיות שהם בכלל רק דואגים בשביל עצמם. והקטנות מחולל את החוצפה וחבל המחנק, אחוז על הצוואר, מונע את הדיבור וסותם את האוויר. אבל רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית יופיע, להשיב רוח עד המשיחה ומתוך האפלה יביא אור גדול. הם במצב הזה מקדמים דברים שבסופו של דבר יואר האור, איך שכל זה שייך להתקדמות ההערה האלוקית, ומתוך האפלה יופיע אור גדול. אני אומר את הדברים האלה כמובן גם בהקשר למתח הרב שיש פה בארץ לגבי מה שקורה בארצות הברית, קבל את זה בפרופורציות הנכונות. חשוב לומר את זה לפני הבחירות, כשאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה מחר, אבל בוודאי ש זה טבעי וראוי כך שיהיה, לפי מה שנקרא ההבנה שלנו. אז אנחנו כולנו מתפללים לתוצאות של הבחירות שהם יהיו ככה ולא ככה. ומצד שני, אנחנו רואים מכל מיני סיבות וכל מיני דרכים שאנחנו באמת לא מבינים אותם, ולא יודעים איך מתנהלת הפוליטיקה האמריקאית, ומי הם אנשים שעובדים ליד כל אדם, ומה מתגלגל משם. בסופו של דבר, ליבנו רגוע ובטוח, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, ותקומתם של ישראל לא תלויה בזה אם יבחר הנשיא הזה או יבחר הנשיא הזה, ולא רק במובן הנסתר זה לא תלוי בזה, אלא גם במובן הגלוי והמעשי. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שדבר שהיה נראה לנו כאילו שהוא עומד בסתירה לכל האינטרסים שלנו, בסוף במה שהצברים קוראים הפוך על הפוך, יוצאים מזה הרבה דברים טובים. וגם כאן כדאי לשמור יותר על רוגע נפשי ביחס לדברים האלה. ובאותו אופן אני אומר גם לגבי הסוגיה של הבחירות הפנימיות שעומדות אצלנו, בוודאי שכל אחד צריך להפעיל את שיקול דעתו ולעשות את המיטב כדי ליצור מנהיגות ראויה לציבור הדתי-לאומי. ויחד עם זה, תהיינה התוצאות אשר תהיינה, המהלך הוא הולך לאותו כיוון. אנחנו כולן יחד עם מי שיהיה, ממשיכים להאיר את אור השם וגאולתו על עמו. לא מתכוונים לעשות ברוגז עם אף אחד, ולא לכעוס על אף אחד, ולא לחשוב שאם זה לא יהיה כמו שאני חושב, אז חורבן הבית השלישי, ועוד כל מיני ביטויים כאלה. אלא זה הכלל הנקוד בידינו, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, ואחרי זה אנחנו ממשיכים לצעוד קדימה באמונה בדבר השם, שריבונו של עולם לא ייטוש עמו. ואחרי כל זה אני בכל אופן רוצה לדבר לפחות על נקודה או שתי נקודות ביחס לשיקולי הדעת שלנו. קודם כל הערה פשוטה, אני מניח שכבר בעבר פעם דיברנו עליה, אני אחזור עליה בקיצור. יש הרבה אנשים שמתבטאים, היהדות היא נגד דמוקרטיה, לנו יש שיטת שלטון אחרת, צום תשים עליך מלך, צריך שיהיה מלך ואדם ראוי, והוא יניג את הדבר על פי מה שראוי, וכל הדמוקרטיה והפריימריז וזה, זה הכל שטויות ו... זה נגד התורה. הדברים האלה צריכים בירור. הסוגיה היא מאוד מאוד לא פשוטה. בכמה היבטים. א', אתם יודעים שלא כולם מסכים לרמב״ם. נכון, הרמב״ם מונה מצוות עשה. מדאורייתא שום תשים עליך מלך. וכך הוא גם פוסק ביד החזקה. אבל א', דברי הרמב״ם של עצמם לא מוסכמים על כל הפוסקים. האברבנל שברח, ברח. גלה מרצון ממדינה שהיה בה מלך ומלכה, ספרד, כן, הוא היה חי בספרד, והמלך והמלכה גזרו גירוש על כל היהודים, ואז הוא יצא בראש כל הגולים, התיישב באיטליה, שבאותו זמן באיטליה היו ערים מדינות, כן, גנואה, ונציה, כל מיני ערים מדינות, פדואה, שהתנהלו לידי נבחרי ציבור. כלומר, כל עיר הייתה על התחום סמכות שלטונית עצמאית, והיא ניהלה את כל החיים שלה על ידי נבחרי ציבור. ובאותה תקופה התחילה התקופה הקרויה הנאו-פלטונית, והתחילה פריחה של המדע המודרני ושל הקדמה. בעצם זה על גבול המעבר מתקופת ימי הביניים אל העידן החדש, והחופש שהיה שם במדינות האלה הוא בוודאי מאוד מאוד קידם את התפתחות המדע והתפתחות החברה האנושית בכלל. ככה שאברבנל, שהוא עבר ממלוכה לרמה מסוימת של דמוקרטיה, הוא טען שהדמוקרטיה היא הרבה יותר טובה, ונימוקו עמו, כתוב, היה כי תבוא אל הארץ, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. איזה מין דבר זה? אשימה עליי מלך ככל, מה, אנחנו רוצים להיות ככל הגויים אשר סביבותינו? לכן אומר אברבנאל, שבאמת, התורה לא מחייבת מלך. התורה צריכה, אומר, עם ישראל צריך לבחור בדרך הטובה ביותר, ואנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא נבחרי ציבור עושים זה בצורה יותר טובה. אלא מה? יש כאן היתר למלך. אם תבוא לארץ ותראה מסביבך הרבה מלכים, וזה ימצא חן ביניך, ותחשוב שאתה רוצה מלך, אז התורה מתירה לך לעשות מלך, ובתנאי שלא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב, וכתב לו את ספר התורה, והייתה אמו, ובלתי רום לבבו מאחפת. כל הסוגיה הזאת, לפי אברבנאל, היא נותנת תנאים מגבילים למלך, אם רוצים בו. אבל אין דווקא חיוב שיהיה מלך. אבל יותר חשוב לנושא שלנו, אני חושב, הם הדברים הנפלאים שכותב העמק דבר אפילו בשיטת הרמב״ם. הנציב כותב שגם הרמב״ם שפוסק שזו מצוות עשה להעמיד מלך, אבל זה מצווה שיש בה תנאי. קודם כל מצינו כמה מצוות שיש בהם תנאים. למשל, מצוות ציצית יש בה תנאי. אם אתה לובש בגד של ארבע כנבות, אתה חייב בציצית. כן? יש כמה וכמה מצוות שהם תלויים בתנאים מסוימים, שאם אין את התנאים האלה אתה לא חייב את המצווה הזאת. אומר הנציב, להעמיד מלך על ציבור שלא בהסכמת הציבור זה פיקוח נפש. זה מה שמביא מלחמות, סכסוכים, מאבקים פנימיים, וזה הרס החברה, וזה פיקוח נפש של כלל ישראל. לכן, אפילו לפי שיטת הרמב"ם, שהדרך היותר נכונה היא להעמיד מלך, ותכף אני גם אסביר את זה מבחינה רוחנית, גם כאן צריך את הסכמת הציבור. ובלי הסכמת הציבור אסור להעמיד מלך. כי זה פיקוח נפש שדוחה את המצווה הזאת. יש תנאי לקיום המצווה הזאת. עכשיו, כשמסתכלים בתנ"ך, זה מאוד מאוד ברור. שמואל לא מינה מלך עד שבאו לבקש. טוב, למה הוא הקפיד על זה? לא רוצה עכשיו לעסוק בסוגיה בתנ"ך, אבל זה פשוט, מפני ששמואל עצמו היה כמו מלך, וכמו שמשה רבנו היה כמו מלך, והנהיג את העם. וזה מה שהקדוש הוא אומר לו, לא, 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 לא בחמה סום, לא חכיבין. שמואל הנביא, כן, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. שמואל הנביא זה הייתה הנהגה רוחנית מיוחדת, דומה, ממשיכה להנהגה של אהרון, של משה ואהרון במדבר. זה היה אישיות מיוחדת, אדם שחידש את הערת הנבואה והמשפט בישראל, והוא בעצם הוביל תהליך שהוא הנהיג את האומה בדבר השם, בהנהגה דומה במובן מסוים להנהגת משה ואהרון. והרצון למעבר למלוכה היה כאילו ביקורת או חוסר רצון להיות בקרבת אלוקים כל כך גדולה של הדרכה ישירה על ידי נביא. אבל בעצם הדבר, אנחנו רואים לפי שיטת הרמב״ם שזה מצווה לשים מלך, שרק כשעם דורש מלך אז ממנים להם מלך. יותר מזה, מה שמאוד מעניין ובולט, שגם אחרי ששמואל מינה את שאול למלך, מה קורה? הוא הולך הביתה, והם הולכים הביתה, נגמר כל העניין. עשו חגיגה, שרו, רקדו, יחי מלך ישראל, אחר כך המלך חזר הביתה, כולם חזרו הביתה, ועולם כמין הגורי. עד שנוצר מתח בגבול עם בני עמון, ואז שאול נתן לנו שיעור ראשון במלכות. המלך הוא תקיף, וחוק ראשון שהוא מחוקק זה חוק גיוס חובה. חותך את הבקר ל-12 חלקים ואומר, מי שלא יתייצב לבקום ביום זה וזה למלחמה עם בני עמון, כה יעשה לבקרו. והעם אומר, משהו חדש, עד אז זה ככה, כל אחד עזר השכנים שלו, היה משהו כזה וולונטרי, ופתאום יש פה מלך שמחבר את כל עם ישראל, יצא למלחמה ומנצח, ואז אמרו, בואו נחדש את המלוכה. כולם מתעשויים סביבו ומניחים אותו למלך. אותו דבר, בצורה עוד יותר בולטת, מתרחש עם דוד. דוד הומלך על ידי שמואל הנביא. ובמרדף ששאול רודף אחרי דוד, הרי הוא אומר לו שם, אתם זוכרים, כשהוא היה צריך לה במערה, שיכול להרוג אותו ולא הרג אותו, וזה צה, וקרא לו מרחוק, אז שאול אומר לדוד, כי יודע כל עם השם כי אתה תמלוך. כלומר, הידיעה ששמואל הנביא משך את דוד למלך, זו הייתה הידיעה שאתה מפורסמת לכולם, בגלל זה שאול רדף אחריו, בגלל זה היו כאלה שהלשינו על דוד ועזרו לשאול, אבל זה היה ידוע, זה היה ברור שהוא יהיה מלך. טוב, עד ששאול מלך, אז דוד לא מוכן לפגוע במלכות, אבל אחר כך שאול מת במלחמה, אחר כך גם הבן שלו יורש העצר האחרון שנשאר, ישבושת, גם כן מת. בסדר, לא נכנס עכשיו לפרשיות של מה שהיה שם, אבל נו, קדימה, הנביא משך אותך למלך, המלכות הקודמת הוא שמדה לחלוטין בידי השם, ידיך נקיות, להפך, הוא הרי הוציא להורג את הרוצח שרצח את ישבושת, ועכשיו אתה יכול להיות מלך. לא, עוד 5 שנים יושב דוד בחברון ומחכה שהעם ירצה אותו כמלך. זה לא פשוט לעבור ממלך למלך. כל הנאמנות שהייתה כלפי שאול ובית שאול, שפתאום בצורה כל כך קשה ואכזרית נפסק בבת אחת במלחמה בגלבוע, אז יש תהליכים, תהליכים חברתיים, מנטליים, לא פשוטים. יש בדברי הימים תיאור, אחרי 5 שנים, איך כל השבטים כולם שולחים נציגים אל דוד, ולא סתם נציגים, משמע שהם שלחו גדודים על נשקם. ויש תיאור דרמטי עם רשימה מפורטת של כל 10 השבטים האחרים, כן? 10 שבטים, יהודה זה 11 ולוי זה 12, כל 10 השבטים הנוספים, איך כולם שולחים נציגים, בוא תהיה עלינו מלך, ולוקחים אותו על הכתפיים וממליכים אותו כמלך. זאת אומרת, מלכות, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בוחר בה, לא יכול להיות, תכף אני אסביר שזה בדווקא, אבל התחלת הסכמת הציבור, וכל המון ככל שדי, וחמש שנים מתעכב דוד המלך, מלכות בדוד, 5 שנים מתעכב בשקט רק כדי שזה יהיה דמוקרטי. זאת אומרת, שזה יהיה ברצון הציבור. אז לכן, אני קודם כל, מבחינה תורנית, כל האמירה הזאת, זה לא בשבילנו, זה לא פשוט, זה לא נכון. הרצון של הציבור הוא מאוד עקרוני, גם על פי דעת התורה. מעבר לכל הדברים האלה, כתבתי בעריכות בספר וידע ואמונה, ואני חוזר על זה כל שנה אין ספור פעמים, זה לא רציני להתפלפל עכשיו מה היה אילו. המציאות היא שעם ישראל מפולג ומפורד בתוכו בצורות מדהימות, עם פערים נוראים ביחס לכל שאלות היסוד של חיינו, ולכן הדרך היחידה שעם ישראל יוכל יד ביד לקחת אחריות ולנהל מדינה זה רק בשיטה של הדמוקרטיה, כלומר בשיטה של מה שקרוי היום שלטון יחסי, שגורם לאנשים להיות מוכנים לשתף פעולה גם עם מדינה וממשלה שלא פועלת בדיוק לפי מה שהם היו רוצים. וגם התפיסת העולם המדינית הזאת של כל ראשי הממשלה בישראל לשמור על איזשהו קו לא קיצוני מדי לצד אחד או לצד שני, אני רואה בזה ממש תבונה גדולה ועצת השם כדי לשמור את העם שלנו ביחד. ויש לנו ניסיון, ניסיון מר מעבר. בבית ראשון נפלגה המלוכה והיינו עסוקים במלחמות אחים, בבית שני נפלגה היינו עסוקים במלחמות אחים, והפערים שיש היום בפעם השלישית שאנחנו בונים מדינה יהודית הם לא יותר קטנים ממה שהיו בעבר, לפי הבנתי הם הרבה יותר גדולים ממה שהיו בעבר. האחריות למצוא דרך שרוב רובם המכריע של אזרחי מדינת ישראל ירגישו שהם יכולים להזדהות ולהיות שותפים במדינה הזאת, זה קיומי, זה קריטי למדינה. ולכן לעת הזאת אינני רואה שום דרך לנהל את מדינת ישראל אלא בדרך של מה שנקרא היום הדמוקרטיה על פי שיטת השלטון היחסי, שיוצר רמה מסוימת של שלום, של השלמה, של יכולת לעבוד ביחד. גם הביחד הזה, כמו שאנחנו יודעים, הוא ממש לא אידיאלי איך שהיינו רוצים. יש בו הרבה 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 מאוד בעיות קשות של מאבקים ושנאה ומלחמות ופעולות שאנחנו תוקעים לעצמנו מקל בגלגלים, ועוד כל מיני דברים שזה לא הזמן עכשיו להאריך בהם, אבל רציתי בזה לסיים נקודה ראשונה, והוא שמה שנקרא בחירות ושיטת ממשל שנוגע במדינת ישראל, זה מה שיש לנו היום. זה לא נוגד את עמדתה של תורה. אני חושב שבוודאי גם על פי דעת תורה המקורי, האידיאלי, צריך הסכמה ושותפות ורצון של הציבור ביחס לממשלה שמנהיגה אותו. ועל כל פנים היום בוודאי שזה הדרך היחידה. אני צילמתי פה קטע גם מלכות מלכים, יש שם בתשובה קוף ממהי, קוף ממדלת, תשובה ארוכה מאוד שרק הבאתי כמה משפטים ממנה, שהרב כותב במפורש שדין מלכות זה גם לנבחרי ציבור. אולי אני אקרא באמצע כדי לקצר. וחוץ מזה נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, כן, זה הפסקה הקודמת שהרב מסביר שהעניין, הכוח של מלך הוא נובע מזה שהוא מטפל בענייני האומה, זה לא בגלל לקדם את העניינים שלו והכבוד האישי שלו, אלא כל משפטי המלוכה והסמכויות הנרחבות שיש למלך זה בגלל שהוא מטפל בענייני כלל ישראל. אבל עכשיו הרב מוסיף שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים לידי האומה בכללה. בייחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו, עניין כמה משפטי מלוכה, במיוחד למה שנוגע להנהגת הכלל. עכשיו מביא מחלוקת מעניינת, ואפילו בעניינים פרטיים, הרי הפילגש לדעת הרמב״ם שאינה מותרת כי למלך ולא לידיעות, והרמב״ם הקשה עליו מן השופטים, וראיתי מי שמתרצים את קושיית הרמב״ם, שמתרצים שופט דין מלך יש לו בזה. אומנם על כל פנים רואים שהרמב״ן לא סביר עליה אחי. זאת אומרת, שלפי הרמב״ן, אז רק למלך יש את הזכויות גם בעניינים פרטיים, מה שאין כן לשופט יש לו כוח רק בעניינים כלליים, ויש חולקים עליו. יש חולקים שאומרים ששופט יש דין ממש כמו למלך גם בעניינים הפרטיים. אבל על כל פנים, במה שנוגע להנהגת הכלל, כל שמנהיג את האומה, דנו במשפטי מלוכה שהם כלל צורכי האומה הדרושים לשעתם ולמעמד העולם. כן, שם בתשובה הרב מאוד מעריך, הוא נותן אגב ראייה מאוד פשוטה מתקופת החשמונאים, שכבר לא היה, כשהרמב״ם כותב שלכתחילה, זה ברור שמלך מתמנה על פי נביא ועל פי סנהדרין, אבל בתקופת החשמונאים כבר לא היה נביא. ואף על פי כן לחשמונאים רואים שלהם את כל משפטי המלוכה ואת כל דיני המלכות, הם עסקו במלחמות, אפילו מלחמות הרשות וכו'. שמזה אנחנו רואים שכל זה רק לכתחילה, אם אפשר לכתחילה, שהנביא ימנה את המלך והסנהדרין. היום שאין לנו לא נביא ולא סנהדרין, אז בחירת הציבור עצמה נותנת לנבחרי הציבור משפטי מלוכה. גם אם נאמר שמשפטי המלוכה שניתנים היום לנבחרי הציבור אין בהם את הפריבילגיות בעניינים הפרטיים, אבל סמכות בעניינים הכלליים להוציא את העם למלחמה וגם להעניש בכל מיני עונשים למגדר מילטה גם שלא על פי דין תורה, אומר הרב, יש להם היום את הכוח הזה. ואחרי כל זה אני רוצה להוסיף את הנקודה העיקרית ש אני חושב חשוב שתעמוד לנגד עינינו. אחד מהביטויים המופלאים על דוד המלך זה מה שכתוב עליו בספר הזוהר, ליתלה מגר מי כלום. כלומר, או כמו שרבנו היה מצטט את הפסוק, אנוכי תולעת ולא איש. הענווה הקיצונית של המנהיגים היותר גדולים שקמו לעם ישראל בכל הדורות. מי אברהם אבינו שהתבטא אנוכי עפר ואפר, דרך משה רבנו אדון הנביאים שהיה ענב מכל אדם אשר פני האדמה, ועד דוד המלך, המלך הגדול שהעמיד את מלוכה לדורות לעם ישראל, שאומר אנוכי תולעת ולא איש ולית למיגר מכלום, מעולם לא עשה שום דבר לטובתו הפרטית. אני רוצה לומר אולי דבר קצת חריף. אצלנו בפוליטיקה הפנימית, התפיסות הפוליטיות המבדלניקיות וכו', הרבה פעמים אנחנו מתייסרים בשאלה מה יותר חשוב, הראוי או המועיל. כלומר, טוב, יש אחד שהוא כל כך ירא שמיים ובעל מידות וזה, אבל הוא לא פוליטיקאי מספיק משופשף, הוא תמים. ומצד שני יש אחר שהוא אין בו את הדברים הטובות האלה, אבל הוא פוליטיקאי משופשף ופיקח וחכם ויודע מה לעשות וכו' וכו'. נו, הסוגיה היא כמובן סוגיה לא פשוטה, וודאי שאי אפשר להגיד דבר מוחלט בדבר הזה, כי בדרך כלל הדברים תלויים במשקל של שני הדברים. כי כשאתה אומר על מישהו מוכשר, יש הרבה רמות של מוכשר בפוליטיקה. כשאתה אומר על מישהו שאין לו מידות טובות, אז גם בזה יש הרבה מדרגות. לכן אני רק רוצה לומר אמירה כללית. אני סבור שאנחנו צריכים לעשות מאמץ להעמיד פוליטיקה חדשה של אנשים איכותיים שרק ואך ורק טובת עם ישראל לנגד עיניהם. יש אנשים כאלה, אגב גם חילונים, חשוב שנדע את זה. אבל אנחנו, כיוון שאנחנו באים מכוח התורה ובשם התורה, אני סבור שהשאלה הזאת היא היום שאלה מאוד מאוד קרדינלית, ואני רוצה במחילה קצת להרחיב בזה. האסון הנורא של התקשורת הישראלית, שבכל דיון שנערך הסוגיה היא מה יוצא לו מזה, בכל החלטה פוליטית, זה בסוף, יש כל זמן את החשבונות, כמה זה ייתן לו בפריימריז וכמה זה יועיל לו בפוליטיקה הפנימית וכמה זהו, זו זוועת עולם. התקשורת מחנכת אותנו שנים, שהשיקול היחידי כמעט, הלגיטימי, ושבפועל זה שעובד אצל פוליטיקאים בכירים, זה מה יוצא לי מזה. איך אני מבטיח את הכיסא? איך אני מבטיח שזה לא יעזוב אותי? איך אני מבטיח שהוא יישאר איתי? איך אני מבטיח ליציבות שלי? איך אני מקדם? כל השיח הזה הוא מכוער, הוא תמה, הוא מקולקל. א', אני מאמין באמונה שלמה שרובו שקרי. לא שאין דברים כאלה, בוודאי שיש דברים כאלה, אני לא סתם נאיבי. אבל ההצגה הפטלית, אני שנים האחרונות בכלל, אני עושה מאמצים, שומע הרבה פחות, אבל בעיקר בעקבות זה שהיו הרבה זמנים וגם היום אני במידה מסוימת נמצא על הכבישים, אז אני שומע קצת חדשות עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם שיש איזושהי החלטה דרמטית של איזה פוליטיקאי, אתה שומע איך מראיינים אותו, כל הזמן חוקרים אותו, מה יוצא לך מזה? זאת אומרת, רגע, אני זוכר במיוחד בזמנו היה, כמעט היה צחוקים עם רפול, כשרפול היה וזהו, אז כל פעם המראיין היה מנסה לשכנע אותו שבעצם הוא קיבל החלטה כזאת בגלל שיקול כזה וכזה, הוא אומר סלח לי, אני אמרת לך אני חושב שזה טוב עניינית, הוא אומר כן אבל אתה יודע שזה יועיל לך וזה וזה, סליחה? אתה הרי מודה שזה מועיל לך וזה, בסדר אבל אתה שאלת אותי למה אני קיבלתי את ההחלטה הזאת, אני מודה לך קיבלת עניינית, הבנתי, ואתה כמובן מרוויח מזה שכך וכך וכך, והדיון מסתיים. כאילו, לפוליטיקאי אין אפילו זכות לומר שהוא חושב משהו לטובת עם ישראל. המראיינים תמיד מנתחים את הדבר, מה יצא לו מבחינה פוליטית בהחלטה זו וזו. זה כל כך הרבה שנים, זה גורם לשלושה אסונות. חוץ מתרבות השקר והלשון הרע שמתפשטת באופן חופשי על ידי זה, היא מרגילה את האזרח שזה לגיטימי. עד שאפילו הרבה אנשים ככה מדברים, כאילו זה כבר לגיטימי, שאנחנו כולנו בכיס של הפוליטיקאי, הכרעות מכריעות, מתקבלות לטובת שיקולים עניינים. ב', לאט לאט גם פוליטיקאים מאמינים שזה פוליטיקה, מה לעשות? מותר. זוועת עולם. אני אומר את הדברים האלה, כמובן, אני שייך לדור של מה שנקרא אנשי מלחמת יום הכיפורים, ומאז ועד היום, כולל מלחמת לבנון השנייה, אבל לא רק, וגם בתחומים אחרים. אנחנו יודעים שהכרעות במדינה יש להם מחירים. מחירים בחיי אדם בכל מיני רמות. גם בתקציבים ובתקציבי בריאות ובתקציבי תעבורה ובכל מיני דברים אחרים. ובתקציבי חינוך. אין דבר יותר חשוב לעם ישראל מזה שבהנהגה יעמדו אנשים שהשיקול היחידי שמניע אותם זה מה טוב לעם ישראל. והם ידברו ככה, והם יחשבו ככה, והם ייצרו פוליטיקה חדשה בעניין הזה. אני שוב רוצה לחזור על המשפט הזה שאמרתי אותו מקודם כדי לא לבל. יש גם היום אנשים כאלה. אבל א', לצערנו הרב, יש גם לא מעט אנשים לא כאלה, ומה שיותר חמור, ועל זה בעצם נדבר, זה על השיח הציבורי של כלי התקשורת, ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות, הכל זה ברמה אחרת, של מה יוצא ומה יוצא ואיך זה ואיך זה. אנחנו, לפחות מה שאני אומר, העמדה שלנו והבנייה של הפוליטיקה שלנו, צריכים לחפש את אנשים הכי נקיים, הכי ישירים, ישרים, שיש לנו אמון מלא שהם יעשו רק מה שהם חושבים שטוב לעם ישראל. הם יכולים לטעות. כולנו טועים. אנחנו, כמובן, מי שטועה אז כדאי שילך הביתה, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות קשות לאדם שטועה. אבל אפשר לבוא בטענות לאדם שמקבל החלטה כאילו המדינה היא בכיס שלו, כאילו הכסף של המדינה זה הכסף שלו, והוא מקדם אינטרסים שהם טובים לו מכוח המקום שהוא נמצא. זה גזל וזה סכנה שלא תאומן. ואנחנו צריכים לעשות הכל. נראה לי שזה המשימה הראשונה שלנו. וכשאנחנו בוחרים, לפחות זה מה שאני חושב לעשות, הבחירה היא קודם כל צריכה להיות באנשים שיש לנו אמון מלא, שמה שמוביל אותם בחיים זה אך ורק טובת עם ישראל. אני מודה בדבר אחד, זה לא פשוט, כי הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. אני רוצה להגיד את הנקודה העקרונית שמבדילה בין הפוליטיקה, נגיד בין הדמוקרטיה היום לבין הדמוקרטיה של דוד ושאול. גם המקרה של שאול וגם המקרה של דוד, את המועמד בחר השם על ידי נביא, שהוא בוחן כליות ולב. וכשהקדוש אומר על אדם שמצד פנימיות נפשו הוא ראוי, טוב, עכשיו צריך לו גם אנחנו מתפקדים יחד איתו. יכולים את כל מיני סיבות, למה זה נראה לנו, למה זה לא נראה לנו. אבל קודם כל יש לנו מועמדים. הסוגיה הקלאסית בנושא הזה, ואני מציע שמי שלא מכיר אותה טוב, שיעיין בה עוד פעם לפני מחר, זה הסוגיה בעין היה ברכות ב' עמוד 262 פרק ת' סעיף כ"ח על בחירת בצלל. יש שם דבר מופלא. כלומר, בעיקרון הרב מסביר ש בצלל בשביל להיות מנהיג צריך שלוש רמות, כאילו שלוש בחינות של התאמה. הבחינה הראשונה זה להיות לב טהור. את זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. הקדוש ברוך הוא צריך לבחור בו. רק הקדוש ברוך הוא יודע שיש לו לב טהור וכוונות טובות. התחום השני נקרא לו לצורך העניין שלנו היכולת המקצועית. עד כמה יש בו חוכמה ודעת וכישרון לבצע את המלאכה? זה משה רבנו יכול לדעת. כי משה הוא האיש שקיבל מהקדוש ברוך הוא את כל תוכנית המקדש, הוא יודע בדיוק מה צריך, הוא מבין את זה פרטי פרטים, הוא גם יודע את הכוונות הרוחניות שעומדות בשורש הכלים המעשיים, הוא יכול לבחון את בצלאל אם הוא באמת שייך למלאכת קודש כזאת ברמה של היכולות המקצועיות. ואחרי כל זה צריך גם שהציבור יצא בו, כי המשכן זה נדבת כל העם, כי עבודת המשכן היא עבודה ציבורית והכהנים הם שלוחי הציבור, ומי שבונה את המשכן הוא צריך להיות שליח הציבור, ולכן צריך את הסכמה של העם. אז יש פה שלוש בחינות לא רק במשכן אלא גם היום. מנהיג ציבורי צריך שיהיו בו שלושה דברים: א', שיהיה לו לב טהור, ב', שמבחינה מקצועית הוא יעשה את העבודה הזאת הכי טוב שהעם ישראל יכול להעמיד בעת הזאת לעבודה הזאת, וג', שהוא יהיה מרוצה לקהל, שהקהל ירגיש שהוא יכול להיות שלוח שלו. וזה בנוי מהרבה מאוד דברים, חלקם חיצוניים וחלקם פנימיים. מי שבדעתו מעורב עם הבריות והבריות אוהבות אותו, וזה גם כן יכול להיות שזה אומן מיוחד כישרוני אבל טיפוס תימוני זר, אז אף אחד לא חולק על החולותיו, הוא לא יכול להיות שליח שלי. מנהיגות ציבורית צריך הזדהות בין המנהיג לבין הציבור. אבל מה שיפה שם כמובן במדרש הזה, זה קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, האם בצלאל מקובל עליך? אומר לו משה הקדוש, נו, אם מקובל עליך, עליי ודאי מקובל. כן, אבל אני שואל אותך אם הוא מקובל עליך. אבל כשהקדוש הוא שואל את משה מקובל, זאת אומרת, הקדוש הוא כבר מודיע למשה. את מה שאתה משה לא יכול לראות, אני רואה. מבחינה פנימית הוא מתאים. את מה שאתה לא רואה, אני כבר אומר לך שזה בסדר. עכשיו, מבחינת מה שאתה רואה הוא בסדר? אז המשה כמובן חושב שהוא בסדר, אבל הוא נותן לו רב, הלך גם אל העם. עכשיו, משה הולך אל העם, גם שם הולך אותו דבר. הוא שואל את העם, האם העם רוצה. משה, מה העם עונה? אם עליך מקובל, גם עלינו מקובל. זאת אומרת, קודם כל אנחנו סומכים עליך. אנחנו לא יודעים אם הוא יודע לעשות זה טוב. כל אחד יודע מה זה לבנות כלי משכן? אתה יודע. אם הוא מקובל עליך, כלומר אתה שמבין בצד המקצועי שלו, עכשיו אתה שואל אם הוא גם מקובל עלינו? כן. כלומר, בדמוקרטיה האלוקית יש פרמטרים שהציבור לא יכול לדעת אותם, אז מי שמבין בזה הוא בוחר. לכן מלך נבחר קודם כל על פי נביא, כי הנביא יודע להגיד על פי השם מה יש לו בלב. אחר כך הוא נבחר על ידי סנהדרין, 70 עסקנים וחכמים, שהם אמורים להגיד האיש הזה מתאים מבחינה מקצועית לתפקיד, ואחרי זה צריך את הסכמת הציבור שירצו בו. בדמוקרטיה של היום אין לנו לא את הקדוש ברוך הוא ולא את משה רבנו, לא את 70 עסקנים, לא את הנביא ולא את 70 עסקנים. ונוצר פה מצב מאוד מסובך. אתה כאילו אמור לבחור אנשים, אתה לא באמת יודע מה יש להם בלב, והרבה פעמים אתה באמת לא יודע את היכולות שלהם. זה בעיה מאוד גדולה, שאגב בשביל זה בעולם הכללי, בפילוסופיה הכללית, קוראים לדמוקרטיה שיטת הממשל הכי פחות גרועה בעת הזאת. למה? כי זה ברור שרוב אלה שבוחרים בכלל לא יודעים במי הם בוחרים, והם בוחרים הרבה פעמים בצורות מאוד מאוד מקריות, ועל פי רושם חיצוני, אני כשלעצמי חושב שצריך לעשות הכל, לבחור דברים שאנחנו יודעים. אגב, בזמנו, כשהייתי מועצת הבית יהודי, והיו כל מיני מועמדים, אני, כמה שהדבר הזה קשה, כיתתי את רגליי והלכתי לפגוש כל אחד מהם וללמוד עליו ולהכיר אותו ולעשות מחקר שלם על כל אחד מהם, כי ביקשו ממני להיות שותף וקבל החלטה מי מזה. גם אגב היום, אני חושב שאי אפשר לבחור באדם שאתה לא מכיר אותו, אלא אם כן יש לך עדויות מאוד מאוד ברורות, לא מה שנקרא אם הוא כתב פרסומת יפה בעיתון, אלא אם באמת אתה יודע לברר, כי הנושא הזה יותר מדי חשוב מכדי להניח אותו לאיזושהי ספקולציה או דבר חיצוני. עכשיו אני אומר שוב, אנחנו מוגבלים היום, כי אין לנו הנביא שהוא יודע להגיד לנו דבר השם בוחן כליות ולב, וגם הרבה פעמים יש מועמדים שאתה לא באמת יודע מה הכישרון והיכולת שלהם לנווה דברים באופן פוליטי. לפחות חלק מהמועמדים, המועמדים חדשים שנכנסים לפוליטיקה וכו'. נו, אין לדיין אלא מה שאין עברות. בסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות את המיטב שאנחנו יכולים. אני גם כן בתקופה האחרונה נפגשתי עם כמה וכמה מועמדים רק בשביל שאני לפחות אכיר ואני אדע, ואני אנסה מה שנקרא לתת את המיטב. אני חושב שצריך להבין שזה אחריות גדולה, וצריך באמת לעשות את המיטב כדי לבחור באנשים שיש בהם את כל שלושת הפרמטרים האלה שלמדנו שם בעין היה. עד כמה שאנחנו כן יכולים לדעת, זה טהרת ליבו של אדם וכוונתו לשם שמיים. עד כמה שאנחנו יכולים לדעת, זה עוד יותר מסובך בתנאים מסוימים להבין, עד כמה באמת הוא ידע לייצג את האינטרסים של הציונות הדתית בצורה נכונה, ישרה ואמיצה ומפוקחת ומעשית ופרגמטית. והשלישי בסוד זה באמת להיות אדם ש... הוא מייצג אותנו במובן שמקדש שם שמיים בדרכיו, והבריאות אומרים עליו ראו פלוני שלמד תורה מנעים מעשיו. זה כמובן האידיאל. נו, בתוך כל זה אנחנו צריכים לעשות את המיטב ואת המקסימום. אין לנו עדיין את דוד המלך, גם לא את סגנו, אבל אנחנו עם העקרונות האלה שהזכרתי, אני מקווה שנעשה את מה שאנחנו יכולים, ואחרי שנעשה את מה שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים ללכת לישון בשקט, כי לא איתו ששם עמו, ונחלתו לא יעזור, ויש עוד מישהו בשמיים שהוא מבין יותר מאיתנו, והוא גם כן לא עוזב אותנו. תודה רבה.